אז בוקר טוב לכולם. אנחנו רוצים לעיין בנושא של חוק תוכות בנוגע לשבת, ואולי יש לכם את הדברי יחזקאל. רבי יחזקאל מורנשטיין היה בשבעה במיר לפני 100 שנה, ויש פה סימן שלם על הנושא שלנו. אנחנו נתרכז בכמה שורות בסימן דלת ענף ג', דיבור מתחיל ונראה. הוא כותב ככה בשורה השלישית, הוא אומר, על ידי דעיו עכשווה לכתיבה חוק תוכוק מקרי מלאכה, הוא מפעיל את הכלל של מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת, הכוונה היא שאני הכנסתי לפעולה הזאת את המחשבה שלי. המחשבה והכוונה קובעת את הפעולה, ואני התכוונתי לכתיבה של חוק תוכוק. ושוב פעם, הכוונה היא שהוא לא, כותב את האותיות, אלא הוא עושה רושם מסביב על ידי זה שהוא לוחץ את השטח מסביב האות, וממילא האות בולטת. אז כיוון שהוא החשיב את הכתיבה הזאת לכתיבה, לכן מקרי מלאכה, זה נחשב למלאכה. עכשיו, עצם הדבר שהוא מפעיל את הכלל של אחשווה למלאכה, של מלאכת מחשבת, רמז, מה יש לרמוז כאן? שבשאר דיני התורה זה לא יועיל. עצם העובדה שאומר יש כאן דין של מלאכת מחשבת, שהוא על ידי מחשבתו החשיב את הכתיבה הזאת לכתיבה, אני לומד מכך, אמנם ברמז, אנחנו נראה את המשך במפורש, שזאת לא נחשבת לכתיבה לפי כללי התורה כולה, רק לפי הכלל המיוחד של מלאכת שבת, מלאכת מחשבת. וזה מה שהוא אומר במפורש להג'ה בהמשך, אף על גב דלא מקרי כתב לכל התורה, אלא אדרבה, הוא אומר הפוך, עיקר דינא דחוק תוכות לא מקרי כתב, כמו שכתבו הראשונים, דכיוון דכתיב וכתב, התורה דורשת וכתב, הוא עושה כאן בדיני כתיבת גט. בגט התורה אומרת בפרשת כי צאצא, וכתב לה ספר כריתות. בואי, הוא צריך שיעשה מייסה, אני מדגיש את המילה מייסה, כי זה המפתח שלנו, מייסה בגוף האות, ולא מחוצה לו, ולא מסביב האות, אלא הוא כותב את האות במייסה ממש. ואם כן, אין זה הטעם נגרס הכסיב הכלל. כלומר, מצד הכתיבה עצמה, הרי מי שמסתכל באותיות הוא לא מבחין אם זה היה חוק תוכות או חוק ירחות, אבל הוא חיסור מצד פעולת הכותב עצמו. ואילו כתב קרא, אם התורה אומרת, הייתה אומרת, זאת אומרת הוא עכשיו מעלה נוסחה תיאורטית שלא כתוב בתורה, אילו היה כותב את התורה ועשה לה ספר כריתות בכתב, כלומר שיהיה ספר בכתב, הבי מועיל גם חוק תוכוס. מכל מקום, הכסב נעשה על ידי מייסר. כלומר, אם אני מתחיל עם הכתב, ואני חוזר חלילה לפעולה שלו, אני יכול לייחס את הכתב הזה למעשה שלו. אבל כיוון דקופיד קרא וכתב, דווקא, היינו במעשה שלו, יקרא כוסב, צריך שהוא יהיה הפועל, הכותב. וכאן הוא ממשיך בעמוד חוף ג', Zeu dafkishka ose meise begufaot. As in Cain, we gave ktiva beget, anachnu mevinim she'im lo asa ktiva beguf haot, v'atorah doreshet v'katav, as a get lo nechshar, yifshar lachshir et haget. Ma she'ein Cain le gave Shabbat, ilu haya ksiv bekra, al meleches ksiva, b'miuchat, b'loshan lo tichtov, אילו היה לי פסוק בתורה לא תכתוב בשבת הווידומי לגט אז הדין היה שווה כמו גט אבל כיוון דכתיב לא תעשה כל מלאכה ולא כתוב פה עשיית כתיבה זאת אומרת וכתב התורה לא אוסרת מה יעשה כתיבה נמצא דעיקר כוונת התורה היא שלא יתהווה על ידו כתיבה דהיינו כתב שהוא לא יהיה זה שהוא אחראי עבור יצירת כתב ההדגש הוא כאן במלאכת שבת לא על פעולת האדם אלא על התוצאה הסופית דהיינו הכתב ואם יש כאן כתב יש כאן פעולה אמנם אין כאן פועל לפי שלמות המעשה כי מעשה כתיבה בגוף האות אין כאן אבל לגבי שבת, עיקר כוונת התורה היא שלא יתהווה כתב על ידי מעשיו. ועכשיו פה אני רוצה להדגיש שהוא מוסיף עוד שורה. הוא אומר, וכיוצא בזה בשאר המלאכות. אדיר יחזקאל רואה פה לא יוצא מן הכלל מלאכת כתיבה בין למתת מלאכות אלא אדרב הוא רואה פה את הכלל עצמו כיוצא בזה בשאר מלאכות של שבת אינני יודע אבל זה יעלה יפה למה שדיברנו בשם רב סלווייצ'יק בנוגע למלאכת בישול שאף על פי שפעולת בישול בקלישני לא חושב פעולת בישול או למשל להטיל לסלק את גגו של חטא ונמצא ששני זיינים שיהיה חייב במלאכת שבת למרות שבכל התורה כולו למשל בבישול מוס וחולב או בכתיבת גט לא יועילו מעשים האלו כי כל שהתורה מדגישה את הפעולה, את הפועל כגון וכתב או תבשל גדי בחלב עמו אז אם כן להוריד ולסלק את גגו של חטא זה לא נחשב לכתיבה אין כאן פעולה מייסה כתיבה או למשל בבישול אם הוא בישל בכלי שני התורה אומרת שצורת בישול בכלי שני הוא לא שמי בישול ולכן יהיה פטור בבישול מוס מחול מה שאין כן בשבת אם כמו שהדיבר יחזקאל אומר וכן בשאר מלאכת שבת כמו שראינו בכתיבה שהוא חייב למרות שהמייסה כתיבה בחוק תוכות הוא לא מייסה כתיבה בגוף האות אלא שעל ידיו יש פה כתב אז אם כן הוא הדין והוא הטעם לגבי בישול אם על ידי המעשה שלו יש כאן בישול נכון? משום שהקליה בישול מתבשלים אפילו במה? בכלי שני אז אפשר לומר שהוא הדין והוא הטעם אז זה מה שראינו פה בדבר יחזקאל אני מקווה שתוכלו לעבור על הדברים מבפנים כי זה מאוד מאוד חשוב עכשיו רבותיי לגבי מלאכת בישול דיברנו בעריכות שייתכן שיש שיטות אחרות שעל פי השיטות האלו המחייב של מלאכת בישול הוא דווקא מעשה הבישול יהיה לנו קשה מקלישני זה אני מודה אבל ייתכן שבנוגע לבישול, המחייב הוא מעשה בישול, כגון הנחת הקטרה על גבי האש, או מגיס, אלו הן פעולות מפעולות הבישול. ולכן, אם הוא עושה פעולה של בישול, אז הוא חייב. עכשיו, מה לגבי מלאכת הוצאה? Ha'im lechet hotza'a ha'ikaru ha'pu'ula, mashu motzi et ha'chefetz mershut lershut, o mash ha'chefetz nimtza mershut achet. Ha'emet hi, שלפי עניות דעתי, אני רק אומר פה מה שליבי אומר לי, סבור דנפשי, אני הייתי אומר שהמחאי פה הוא הפעולה. למה? כי למעשה לא ישתנה כלום בנוגע לחפץ, רק מקומו של החפץ ישתנה. יבוא מישהו ויאמר, זה נחשב גופה לשינוי בחפץ? אני לא יודע. בין אם החפץ נמצא פה בשוט זאת, בין אם החפץ נמצא פה בשוט אחרת, זה אותו החפץ. לא נשתנה כלום בגופו של חפץ. זה נקרא בלשון תוספות בתחילת מסכת שבת, מלוך הגרוע. מלוך הגרוע, למה הוא מסווג, למה הוא מתאר את המלאכה הזאת של הוצא כמלוך הגרוע? מה הגרוע אותה כאן? אין שינוי בחפץ. הוא לא תיקן את החפץ. ייתכן שעד הרבה, אם הוא מוציא את החפץ משוסיוך ושוסרמם, החפץ עכשיו הוא במצב של סכנה, הוא לא בטוח, כל מי שיבוא יתפוס את החפץ, ואילו היה החפץ סגור מבפנים בתוך רשות היחיד, עד הרבה החפץ הוא שמור יותר, אינני יודע. אפשר להגיד ספרות כאן ולכאן, אבל אתם חייבים להודות לי שאין כאן שינוי מהותי בעצם הכימיה של החפץ. אז כאן אני רוצה להראות לכם שורה אחת שהפתיע אותי לגמרי. חילקתי אתמול צילום של מפנח צפונות. אני לא יודע אם יצא לכם לעבור על הדבר הזה. נדמה לי שיש לי עוד עותק אחד באיזשהו מקום. הנה. אז תסתכלו ביחד, אולי אחר כך נצלם גם את... צילמנו את זה. עוד פעם, אני לא יכול לשמוע על כל הצילומים. עין שבת אפלה. אז הוא כותב כאן סברה, ואני דווקא התלהבתי מאוד מהסברה הזאת. הוא כותב ככה: העיקר בשיטת רבנו הגדול, מי זה רבנו הגדול? הרמב״ם. הרוגד שם הוא ממש תלמיד של הרמב״ם, פשוטו כמשמעו. זה כאילו היה חי בתקופת הרמב״ם. והחיוב הוא משום הדובר עצמו. עכשיו אני התרגלתי קצת ללשונו של הרוגצ'וב, ולפעמים הוא משתמש במילה אחת והוא מתכוון למילה אחרת קצת. המילה הדבר פה פירושה הפועל. פועל זה מעשה האדם. והראיה, ועל זה החיוב בכלשהו כמבואר בתוספות וברמב״ם, ואם היו משנים הדבר היה צריך שיעור. כאן רבותיי, נדמה לי שיש פה חידוש עצום במילים הספורות האלו של הרוגד שלו. הוא אומר ככה: מה יהיה הדין כשאדם עושה מלאכה אבל לגבי החפץ הוא לא עשה מספיק, הוא לא עשה משהו חשוב? עוד מעט ניתן דוגמה בעזרת השם ממלאכה אחרת, אבל כאן הוא מתרכז במלאכת הוצאה. הוא אומר כך: אם באתי להגדיר את פעולת האדם, מה שנקרא בלשונו הפועל, אז ייתכן שכיוון שהוא עשה מקצת פעולה, גם מקצת פעולה נחשבת לפעולה. אבל אם הפעולה מכוונת למטרה מסוימת, לתכלית מסוימת, דהיינו לשנות את החפץ, אז צריך לעשות שיעור של שינוי בחפץ.
שיש חשיבות.
בדיוק, אם אתה רוצה להעביר את החשיבות מהפעולה, סליחה, מהפועל לפעולה, פעולה בלשונו של הרוגצ'וב, הכוונה היא החפץ, אז צריך שיש שיעור מסוים שפחות ממנו זה לא נחשב לשינוי בחפץ. אז ייתכן שמה שהרוג עכשיו רוצה לומר פה במלאכת הוצאה, יש לו פה הרימה שלימה של תבועה, קרי, כן? והוא מוציא כמה גרגירים מתוך הרימה הגדולה הזאת. הוא חייב. למה? כי המחייב של מלאכת הוצאה היא לא החפץ, שינוי החפץ, אלא המעשה, הפועל. אז רבותיי, כאן, ממש במפגש הזה, בפרשת הדרכים הזאת, אני רוצה להגיד לכם חידוש עצום של האיגליטל. שמעתם על האיגליטל? הוא מפורסם מספר אחר שהוא חיבר. איזה ספר? אותו מחבר, האבני נזר. קראו לו הסוקת של מרבה. ועל מלאכת שבת הוא כתב ספר, הוא היה אמור לכתוב על כל 39, אבל הוא כתב על 9 מלאכות. זה מה שהוא הספיק. עכשיו המחברים של זמננו משלימים את העבודה שלו, שכל מיני הוצאות, כל יום שני מישהו אחר מוציא ספר על אותם 31 מלאכות שהוא לא הספיק, על אותם 30 מלאכות שהוא לא הספיק להגיע לו. האיגליטל, ותסיימו לעצמכם, אולי נוציא את זה מהיברובוקס.org, במלאכת זורה א', במלאכת זורה א', אות ה', טוען שיש מחלוקת בין הבבלי והירושלמי בנוגע למלאכת בורר. בורר, הכוונה הוא שהוא מוציא את הפסולת מתוך האוכל. אז לפי עגלי טל, טל זה ממספר 39, אבל הוא רק הגיע לתת ולא ללמד. הוא אומר שלפי הבבלי, במסכת שבת, פרק כלל גדול, דף עין ג' עמבית, הוא אינו חייב על מלאכת בורר, אלא אם כן הוא מוציא את כל הפסולת מתוך האוכל. כלומר הוא משאיר את האוכל פיור אוכל, אוכל טהור, בלי שום תרובת של פסולת. מה שאין כן, לפי הירושלמי, כך הוא מדייק, בעזרת השם נראה את זה בפנים, אני רק מביא לכם הרמוקר, כן? לפי הירושלמי, אפילו אם הוא הוריד, אפילו אם הוא סילק קצת פסולת ועדיין ישאיר פסולת בתוך האוכל, חייב מישהו מלאכת בורר. כלומר, יש פה מחלוקת בין הבבלי וירושלמי בשאלה הזאת, מתי אני חייב מלאכת בורר? דווקא אם הסלתי, הוצאתי את כל הפסולת ונמצא שיש אוכל טהור בלי תרובת של פסולת, או אפילו אם הוצאתי קצת פסולת. אומר אגליטל במנך לקו, מה כאן יסוד המחלוקת? הפלוגתא בין הירושלמי והבבלי, הם נחלקו בגדר מלאכת בורר, אם הוא חייב משום מעשה בורר, או משום שהוא תיקן את החפץ. אומר האיגליטל, אם הוא חייב על מלאכת בורר בתור פעולה, בתור פועל בלשון הרוגת שווי, אז אם כן, אפילו הוא הוציא מקצת מהפסולת, גם זו נחשבת לפעולת בורר. מה שאין כן, אם אני מגדיר את המלאכה לא בפועל, אלא בפעולה, לא בגופו של אדם ומייסוף, אלא לפי התיקון שבחפץ, כל עוד שיש לו פסולת בתוך האוכל, אז מה רוויח פה? אוקיי, הוא סילק קצת פסולת, אבל עדיין יש כאן פסולת, אז הוא לא חייב. אבל הנה אנחנו לומדים יסוד חשוב מהאיגליטל, שאין דבר פשוט, אין כלל פשוט בנוגע למלאכת שבת, האם הוא חייב משום הפעולה, או הוא חייב, הפועל, עוד פעם, הפועל, דהיינו המעשה, או משום הפעולה כפי שהיא נעשית בחפץ. ולגבי מלאכת בורר, לפחות מלאכה אחת, יש לנו פלוגתא בין הירושלמי והבבלי. ומעניין שהרוגצ'וב עצמו לגבי מלאכת הוצאה, על אף שלכתחילה הוא הבין שהמלאכה היא הפועל, דהיינו מייסה האדם בהוצא, אבל בסופו של דבר הוא מוכיח שהוא חייב עבור הפעולה והוא חוזר בו. אבל הוא אומר שנפגמינו, מה יהיה אם הוא מוציא חפץ ביד שמאל? הוא אומר, אם מצד הגברה, מצד הפעולה, מה נפקיד? סליחה, אם מצד הפעולה, אז צריך פעולה ביד ימין. למה? כי זאת היא הפעולה כדרכו. אבל אם מצד החפץ, שהוא מעביר ומשנה את מקומו של החפץ, אז מה נפקיד מינה? אם הוא עשה את זה ביד שמאל או ביד ימין? אז רבוי סי, כל מה שאנחנו חוקרים פה, ומיימים במלאכת שבת, האם העיקר הוא הפעולה או מה שנפעל על ידי הפעולה בחפץ עצמו, דהיינו תיקון החפץ, יש לזה לפי הדוגת שם לפחות נפקא מינה גדולה לגבי יד שמאל. אינני יודע מה יעדים אם איש ימיני כמו מרדכי היהודי, הוא ייקח קדרה ביד שמאל עם תבשיל, עם אוכל בפנים, אוכל חי, והוא יניח את הקטרה על גבי האש ביד שמאל, האם הוא יתחייב? אז זה תלוי נדמה לי לפי שתי הגדרות שלנו. אם נניח שגדר הבישול הוא פעולת הבישול, וכל עוד שהוא לא עשה פעולה שלמה וגמורה של מעשה בישול פטור, אז ביד שמאל יהיה פטור. אבל אם אני אומר שמלאכת בישול, כפי שאני מבין מתוך דבר יחזקאל, כי הוא אומר וכן שאר המלאכות, שהעיקר הוא מה שיוצא בסוף, מה נוצר פה ומה נתקן פה על ידי הפעולה. אם אני יכול לייחס את התוצאה הסופית למעשיו, אז ממילא הוא חייב, כגון בחוק תוכות, שהוא אומר שכיוון שיש כאן כתב, והתורה לא אומרת וכתב אל תכתוב בשבת, אלא מלאכה כגון כל המלאכות, אז עיקר הוא בפעולה, דהיינו בתוצאה הסופית. ואם כן, מה נפקמין אם הוא הניח את הקטרה ביד שמאל או ביד ימין? אני לא חושב שיהיה נפקמין. ורבותיי, נדמה לי שהחקירה הזאת שלנו בשבת, יש לזה נפקמין אפילו לגבי איסורים דרבנן, אפילו לגבי שבות דרבונן. הרי אתם יודעים, אני לא צריך לגלות לכם את הסוד, שאיסורי שבת נחלקו לשתיים. יש 39 מלאכות דאורייתא, מחלליה מות יומת, גדר של מלאכה, ויש גם איסור שבות. התורה אומרת תשבות, הרבה דברים אסרו חכמים משום שבות. ועכשיו אני רוצה לעיין בנושא של שבות של רחיצה, רחיצת הגוף בחמים. זאת אומרת, הם חיממו את המים באמבטיה לפני שבת, וחכמים אסרו להתרחץ במים החמים. ואתה אומר, דוב, תגיד רק בקול, כי
זה רק הבלנים.
כן, בדיוק, זה רק הבלנים. הרמב"ם מקדיש חצי פרק בהלכות שבת לנושא של הבלנים, פרק כ"ב בהלכות שבת, והוא כותב מפני מה אסרו חכמים להיכנס במרחץ בשבת, מפני הבלנים שהיו מחממים את המים החמים בשבת, והם אמרו בשקר שמערב שבת הוחכמו. אז הבעיה של המרצות היא לא בעיה קונטמפוררי של זמנים. בסדר? עכשיו, לפני שאני קורא לכם את השורה הבאה, מה הגדר של איסור רחיצה מדרבנן, זאת אומרת משום שבות בשבת, אני אשאל אתכם שאלה אחרת. היכן מצינו עוד איסור של רחיצה חוץ משבת, שאסור להתרחץ במים חמים?
יום
כיפור. או תשבוב, אבל תשבוב זה תולדו. מהו האב? יום כיפור. ומה עוד? או כיוון שג'ול, אתה הזכרת את תשבוב, אבל מהו האב של תשבוב? לא יום הכיפור.
אבלוס.
אבלוס, בדיוק, אבלוס. אז הנה למשל, עוד לא הספקתי לעיין בהלכות יום הכיפורים, אבל הספקתי לעיין בהלכות אבל, Perek Hei. Hagam beperek Hei Melchot Avel. Roshem Elu Dvarim Shavel Asur Behem V'chulei V'chulei Asur L'saper L'chabes V'lerchotz Yesh Lo Yir Aleph Yisurei Ovel. As Kotev HaRambam V'chein Asur B'rechitza. Achshav bo nidayek V'lashon HaRambam. Ma nechshav L'rechitza Asura B'Shabbat V'ma nechshav L'rechitza Asura B'Avelut. בשני המקרים מדובר במים חמים, אלא הספק שלי הוא מה יהיה אם הוא רוחץ את גופו חלק חלק עבר עבר, לא שהוא נכנס כולו למים. למשל, אם הוא רוחץ פניו, ידיו ורגליו, אז תשמעו היטב את לשון הרמב"ם. בפרק ה' מלכות אבל, הלכה ד', אסור ברחיצת מקצת גופו בחמין. מה המשמעות של הרמב״ם? מה למדתם מהרמב״ם בפשטוס? מקצת גופו, מה הכוונה מקצת גופו? אפילו חלק מהגוף. וזה מוכח, כי בהמשך הרמב״ם הוא כותב ככה, וצונן רוחץ פניו, ידיו ורגליו. אם כן יוצא שמה שהרמב"ם אוסר באבל בחמין הוא אפילו במקצת גופו, אפילו פניו ידיו ורגליו, ולכן בניגוד לחמין הרמב"ם מתיר פניו ידיו ורגליו בצונן. עכשיו תשמעו את לשון הרמב"ם, אם אני לא משוגן עם גנצן, ולכל שבת הרמב"ם אומר וגזרו שלא, כן, פרק ב' הלכה ב', וגזרו שלא ישתתף כל גופו בחמין, אבל פניו ידיו ורגליו מותר. יוצא רבותיי נפקא מינה בין אבלות, איסור רחיצה באובל ואיסור רחיצה בשבת מצד שבות. בנוגע לשבת האיסור כל גופו, בנוגע לרחיצה באובל יש איסור של מקצת גופו, אפילו מקצת גופו, נכון?
המקרים שונים.
למה המקרים שונים?
יש גזירה של הבללים, שמיים גזירה של הבללים.
או, מה אתה מתכוון, דוב, המקרים שונים? המקרים הם זהים?
הסיבות.
או, הסיבות, אוקיי, לא הבנתי אותך, נכון? כי הסיבות הן שונות. אבל, רבותיי, האם אולי ניתן לנסח שתי נוסחאות שונות בגדר איסור רחיצה? לפי החקירה שלנו, של מייסה ותוצאו עשה מייסה, של פועל ופעולה. מי יכול לתת לי שתי הגדרות שונות לרחיצה?
באבל זה העניין של הנאה מן החרב.
אוקיי, ייתכן, אני עוד לא הגעתי לזה. עוד פעם, אני שואל, תשכח מאבלות בינתיים, ברוך השם, אנחנו לא אבל. תשכח משבת, היום זה יום שני, יש לנו עוד חמישה ימים שבת. אני רק שואל, כשאני אומר לך אסור לעשות רחיצה, אתה יכול לתת לי שתי הגדרות שונות?
בפעולה זה, באבל זה פעולה.
תשכח מאבל, עוד מעט נגיע לאבל. אבל סתם, סליחה, אני את חטאיי אני מזכיר, אני הזכרתי אבלות, הזכרתי שבת, ואני מבבל לכם את המוח. אתם כבר הולכים לשאול אם זה ישראלנו, אם זה בלונים, אם זה גזר משום זה. תשכח מכל זה. רק פיור, רק...
גדר אחד זה מייסר החיצה, וגדר שני שהגוף יהיה רחוץ.
בדיוק, יפה. מהו הגדר של איסור רחיצה? האם האיסור רחיצה הוא במעשה האדם שהוא עושה פעולת רחיצה, או שהאיסור הוא שלא יהיה גופו רחוץ? אתם שומעים את החקירה? זה לא חקירה יפה? אני מתפעל מהחקירה. אז מה נפקא מינה? עוד מעט נגיע לאובל, עוד מעט נגיע לשבת, אבל מה נפקא מינה?
אם צריכים לחוץ את כל הגוף או לא?
בדיוק. אם אני אומר שהאיסור הוא בגופו, דיינו שיהיה לו גופו רחוץ, אז אני מתנש, אני קובע, אני מגדיר שיעורים. אם זה לא כל גופו, אבל לפחות רוב גופו, וכו' וכו'. מה שאין כאילו, אם אני עושה מייסר רחיצו, אז ייתכן מאוד, אמנם אי אפשר לחייב אותי, אבל ייתכן מאוד, שאפילו מקצז גופו זה נשאב למייסר רחיצה. כי כלפי אותו עבר, ידיו, ופונו, ורגלו, הוא עשה מייסר רחיצה. עכשיו, אם לפי זה, אולי אפשר לבוא ולומר שיש נפקלים בין שבת לבין איסר עובר. בשבת הם עשו מה? גופו רחוץ. מה שאין כן ביובל, אסור מייסר, מייסר רחיצו. ולכן אפילו מקצז גופו זה נחשב למייסר רחיצו. אתם שומעים? עכשיו רבותיי, אם לפי זה נבוא ונשאל את השאלה, מדוע? מדוע בשבת העיקר הוא מה שנפעל פה? הרי בעצם רחיצה, רחיצה בשבת היא שבות של איזה מלאכה? מלאכה של, של בישול. אוקיי, טוב, יש בישול גם במאכלים, במה שנקרא ב... יש חמין ויש אוכל, אני לא יודע, יש אולי מילה קצת יותר טובה. כן, ויש בישול גם בחמין, במים. כן, יש בישול במים, יש בישול במים. אם אני מרתיח מים, אז אני עובר מלאכת בישול. וזה מה שהבלנים עשו פה. מה שאין כן באיסורי אובל, כמה איסורי אובל יש? יוד א', יש 11 איסורי אובל. הם כולם פעולות שאסור להביא להתעסק בהם, משום שעצם ההתעסקות של האובל בפעולה הזאת היא נחשבת להסך הדס מהוולוס. אבל רחמנא ליצלן חייב להתרכז באבלותו, נכון? אז יש כל מיני פעולות שברגע שהוא עוסק בהם, אז הוא כאילו יוצא מהפסים לגבי ריכוז בקיר שבלב של אבלוס. דיברנו פה בעריכות לפני שבועיים שאבלוס זה, זה לא רק מייסר, אלא זה גם קיר שבלב. אבל ידי המייסר הוא מפקיע את הקיר שבלב שבאבלוס. אינני יודע בצונן, אבל בינתיים רחיצה בחמין, אני אומר ככה, שלגבי רחיצה בחמין, על זה אני רוצה להתרכז, יש אולי מקום לחלק בין שבת לבין אבלות. בנוגע לשבת, כאשר המלאכה היא בתוצאה, לפי הדברי יחזקאל, כשהוא אומר בכתיבה, בכל תוכות וכן בשאר מלאכות, או כפי שראינו ברב סלוויצ'יק בנוטל גגו של, של חטא ונמצא שני זיינים, או בבישול במים, סליחה, בכלי שני. אז אם כן, העיקר הוא בתוצאה, בתוצאה הסופית. אז ייתכן שכל תיקון רבון כדורייסא תיקון, אני סתם זורק איזה סברה פה, שהחכמים גם הם תיקנו שהם לא רוצים שהגוף שלו יהיה רחוץ. כלומר, התוצאה היא הקובעת. מה שאין כי מנוגע לאבלות, ייתכן שחכמים עשו את פעולת הרחיצה, כמובן בחמין, משום שיש כאן רשימה שלמה, או בוא נגיד, יש כאן מטריקס, יש כאן מערכת שלמה של פעולות, שהפעולות האלו הן מוציאות אותו, מפקיעות אותו מדין, מדין קיים שבלב. אז רבותיי, עוד פעם, אני חוזר לנקודת הפתיחה שלי היום. בנוגע למלאכת שבת, תמיד אני צריך להעלות את החקירה הזאת, מה נאסר בשבת? האם פעולת המלאכה, או רק, או שמה הפעולה היא רק כאילו מבוא, או אמצעי להגיע לידי, לידי תכלית, לידי תיקון, תיקון שבחפץ, בפעולה בלשון של הרוגת שלוי. ונדמה לי רבו ישראל, אם אתם עוברים על, על המאמר הזה, במפנח צפונוס, עוד פעם אני מדגיש, כדאי מאוד, יש פה כל מיני סתירות. הרוגת שלוי עצמו, הוא חוזר בו כמה וכמה פעמים לגבי גוף השאלה הזאת. למשל, במלאכת כיבוי, לכתחילה, הוא הבין שהמלאכה היא הפעולה של הכיבוי. ומסתבר שהוא צודק, למה? למה?
יש כיבוי, אין עוד דבר.
כן, כי אחרי שהוא מכבה את האש, נסתל כל האש. קשה מאוד לומר שיש כאן חפצה שהוא מתקן אותו בכיבוי, בלחס כיבוי.
כל האבות.
כל ה?
האבות.
אבות, אבות, כן.
שהחכמים נתנו להם שיעור. מה אני למד מזה? שהעיקר זה התוצאה ולא המעשה.
יכול להיות לפי הרוגת שם, כי השיעור הוא בעצם בתוצאה.
אז לכן אני חושב שכמעט בכל המלאכות נתנו שיעורים, לא?
כמעט כולם. לא, יש מלאכת בונה בכל שיעור.
גם
כן, המשנה בתפילת פרק 12.
כל שיעור זה גם שיעור.
אינני יודע.
אז במילים אחרות, כל המלאכות שלהם, אחרי נתנו בהם שיעור, הולכים אחרי התוצאה.
אז לפי זה ייתכן שבכל מלאכות תהיה חייב אפילו ביד שמאל. אתם שומעים? הטענה של דוב היא טענה צודקת. יש לנו שתי קצוות פה. מקצה אחד אני אומר שהעיקר הוא תוצאה, ולכן יש שיעורים בחפצה. מאידך גיסא, בקצה השנייה יש לי את הפעולה, ולכן אם הוא עושה את הפעולה בצורה של כלח היד, אז הוא פתור. אז פה אנחנו צריכים לבנות. אז מה לגבי מלאכת בורר? אומר אבני נזר, זה מחלוקת בבלי ושאלי. לכן אני אומר שלהגיד על מלאכת שבת מקשאחס זה לא נכון. אני מתנגד. אמנם אני מאוד מאוד שמח שהדבר יחזקאל הבין שכתיבה היא כאילו אב טיפוס של מלאכות של שבת, כאשר הדגש הוא על תוצאה, ולכן הוא אומר וכן בשאר המלאכות, וכן בשאר המלאכות, אבל אנוכי הקוטון אני מתנגד. אני אומר שלאו מלסה פשיטי, אין פה מקשה. אוקיי, עוד כמה סוגיות להיום. מה השעה? יש עוד קצת זמן? אוקיי, יש לי פה מאמר של רב סלוויצ'יק על הנושא של תפילין ותלמוד תורה. מי שירצה יעשה לעצמו את הצילומים, זה עוד מעט נחלק, אבל זה כבר מאמר אחר, אל תעשו פה בלגנים. אוקיי, הוא מביא פה רמב״ם בלכות תפילין פרק ד' הלכה חוף ה', רמב״ם מאוד לא טיפוסי, מאוד חורג מסגנונו של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, קדושת תפילין קדושתן גדולה היא, וכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא ענב וירי שמיים, ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה, ואינו מהרהר במחשבות רעות, אלא מפנה את ליבו בדברי האמת והצדק. לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום, שמצוותן כך. כלומר, הרמב"ם קובע שעיקר המצווה של תפילין היא שיהיו עליו כל היום. אמרו עליו על רב, רב הוא אמורה, מהאמוראים הראשונים של הדור הראשון, תלמידו של רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראו אדם שהלך דל רמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין. שואל רב סלוויצ'ה, מה רוצה הרמב"ם פה להעריך בעריכות דברים? יש מצווה של תפילין, אז תגיד לי שמצווה להניח תפילין. אומר רב סלוויצ'ה, לא, יש שתי מצוות בתפילין. יש מצווה של מייסה הנוחה, וזה למטה בקטע שמתחיל דומני. הוא אומר שהרמב"ם מתכוון למימד אחד של המצווה. ישנם שני קיומים במצוות תפילין: קיום פעולה של מייסה הנוחה, שהיא מצווה ככל המצוות, כגון אכילס מצה ונטילס לולה ותקיעה שופר וכדומה, וקיום בגברא עצמו, שיהיה האדם מאותר בתפילין. והוא אומר שלכן יש לנו ברכה מיוחדת בכל יום בברכת השחר, עותר ישראל ותפארה. הראש היה אומר את הברכה הזאת בשעה שהוא הניח תפילין של ראש. הגמרא אומרת, וכך גם פוסק הרמב"ם, שמי שלא הניח תפילין של ראש כל ימיו, הוא נחשב לפושע ישראל בגופו. ולכן סובר רבינו תם, זה בעמוד קוף סמך בייז, אני לא יודע, נצטרך לצלם גם את הדף הזה. אומר רבינו תם כמבואה בתוספות ברכות סמך המדבט, שמברכים שתי ברכות על תפילין של ראש, להניח, כי הברכה הראשונה להניח חלה גם על תפילין של ראש, ועל מצוות תפילין. קירום הנוחו מקביל לשאר המצוות, ואין בו אלא ברכה אחס. אבל מדוע לפי רבינו תם נתווספה עוד ברכה מיוחדת, ברכה שנייה על תפילין של ראש? אז הוא אומר קירום שני, משום שיש עוד קירום בתפילין. לא מייסה הנוחו, אלא הכתרת הגברה, כך הוא קורא לזה, שהגברה יהיה מוכתר בתפילין. וזה מה שהגמרא אומרת במנחות, ורואו כל עמי ארץ כי שם השם ניקו הולך אלו תפילין של ראש, שכשהגויים רואים אותנו עם שם השם ניקו עלינו, הם רואים בן אדם שהוא מותר בתפילין, אז זה נקרא ורואו כל עמי ארץ. הוא ממשיך ואומר שאולי בציציס גם כן יש קיום כפול, יש מייסה, הסעטפוס בציציס, ויש גם הגבר יהיה מותר בציציס.
כמה זמן?
כל היום?
זה השיעור.
כל היום?
אז אם אתה לא עושה,
הוא קיים
מצווה
מן התורה? הוא קיים
מצוות...
אז הוא קיים את המינימום, זאת אומרת, הוא יכול לצאת ידי חובה היותו מותר בתפילין או בציצית לדקה אחת או שנייה אחת, אבל המצווה הזאת מתמשכת.
זה מצווה אחת.
מצווה אחת. זאת אומרת, במצווה אחת אני מתכוון קיום, קיום התפילין אולף בנוסף למייסה הנוח. עכשיו אמרו על תלמיד, הרם המפיש אמרו על רב תלמידו של רבנו הקדוש, שלא ראו אדם הולך בלו איקס, אני אשמיט את האיקס, ובלו ציצית ובלו תפילין. אז אני מבין שאף אחד לא ראה אותו בלא תפילין ולא ציצית, משום שיש מצווה שהתפילין יהיו מונחות עליו כל היום, כל היום. אז לא ראו אותו בלי תפילין. אבל כאן ה-X שדילגנו, בלא תורה. מה פירוש לא ראו אותו בלא תורה? מה, הוא היה עוסק בתורה וראו אותו שהוא עוסק בתורה? מה בדיוק החזון הזה שהם ראו בו שהוא לא הלך דל לעמוד בלי תורה? אומר רב סלווייץ' שכשיש שתי מצוות בתלמוד תורה, אתמול דיברנו על תלמוד תורה ביחס למייסה לימוד וידיעת התורה, אבל רב סלווייץ' יש לו דרך אחרת, שתי מצוות בתלמוד תורה. מצווה אחת של לימוד התורה, לימוד התורה, הוא כולל גם ידיעת התורה בלימוד התורה. ושנית, חייב אדם להיות מוכתר בתורה, מוכתר כמו כתר, שיהיה לו כתר של תורה. הוא טוען שאנו מברכים שתי ברכות על תלמוד תורה, ברכה אחת לעסוק בדברי תורה, יש על דברי תורה לפי הנוסחות השונות, וזה על פעולת עסק התורה, לימוד התורה, ולהשקיע כוחות בתורה וידיעת התורה. ועוד ברכה נוספת, וערבנה השם אלוקינו את דברי תורסכו בפינו, ונהיה אנחנו כולנו יודעי שמך ולומדי תורסכו לשמוע. מה הברכה השנייה הזאת על לימוד תורה לשמוע? אז הוא מביא פה משנה במסכת אבות. המשנה במסכת אבות פרק ו', רבי מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמוע זוכה לדברים הרבה. אהוב מלבשתו הנובה ויירה והוא צדיק וכו' וכו'. אומר רב סלווייצ'יק שמי שלומד תורה לשמה אז הוא הופך להיות מוכתר בכסף תורה. יש כאן השפעה לאדם נוסף לעצם התעסקות בפעולת לימוד התורה. האדם משתנה מרחות כפולות, הוא מתעלה בדרגתו, והוא כותב ככה שלפי לפי ההגדרה הזאת יש כאן קידוש לב ישראל, התרוממות אישית, האישיות מתרוממת, כך הוא אומר, והגבר מתקדש על ידי תלמוד תורה. חשבתי לעצמי, אולי זה הפשט שכתוב בגמרא במסכת מכות, שצריך לעמוד בפני תלמיד חכם. למה צריך לעמוד בפני תלמיד חכם? כי התורה לא רק שהיא פעולת מצווה כגון אכילס, לא כתוב שאני צריך לעמוד בפני מישהו שאוכל מצה, אולי אולי כשהוא אוכל את המצה אני צריך לעמוד בפניו כי הוא עוסק במצה, אינני יודע. אבל אחרי שהוא אכל מצה אני צריך לעמוד בפניו? אדם ישב בסוכה אז אני צריך לעמוד בפניו? למה אדם שלמד תורה אני צריך לעמוד בפניו? אז לפי רב סולובייצ'יק אני חושב שזה מובן, כי הוא מוכתר בקטע תורה. יש שינוי בגופו של אדם, בקדושת האדם. האדם מתקדש על ידי תורה. נכון שכל מצווה יכולה לקדש את האדם, אבל יש מצוות מאוד מיוחדות במינם ומספרם, אני לא יודע, אולי שלוש ואין יותר, אני לא יודע, שאולי ארץ ישראל נוסיף לרשימה הזאת, שהמצווה עצמה מקדשת את האדם. וכתוצאה מכך אני מחויב בצורת כבוד ויראה כלפי האדם. לא מצאנו את זה ברוב המצוות. אדם יכול לקיים ולהדר את המצוות, אבל אני לא חייב לכבד אותו. אני חייב בכבוד לכל אדם, אבל אין פה מחייב מיוחד של כבוד האדם, כי הוא לא נחשב למוכתר במצווה. מה שאין כן בתפילין ובציציס, ועכשיו אנחנו מוסיפים תלמוד תורה, יש כאן לא רק מעשה מצווה, יש כאן תוצאה לאדם. האדם מתרומם על ידי המצווה, הוא משתנה ומתקדש על ידי המצווה, ולכן יש כאן דינים בנוגע לאדם, כי האדם הוא מוכתר על ידי המצווה הזאת. מעשה מצווה ותוצאה הזאת.
כמו שמראו את התפילין, גם
שינוי
התנהגות של האדם,
כן, שינוי האדם עצמו. ראו את הקדושה שבאדם, אולי במעשים שלו, אני יודע. וכאן יש פה חידוש של המשמרת חיים.
קשה להבין בדרך כלל, לא מתאר מה ההשלכות של המצווה, פה הוא מתאר בצורה חריפה מה ההשלכות.
כן.
כדי שההשלכות עצמן הן עצם המצווה.
כן. על מנת להגיע למחשרתו ליאוס צדיק ונהנה ממנו עצו ותושיע וכולי וכולי, הרמה מעריך פה, וגם לגבי תפילין. ההשפעה של המצווה על האדם במשמר שחיים, אולי יש לכם בעמוד עין זין, היקשה אורך השולחן ביורדי סימן גימל על שיטת הים של שלמה מרשל וסובר די אף דחולין לא בואי כוונה והשחיתה כשאיר בלא כוונה. אז אדם שחט בהימת חולין בלא כוונה, לא, הוא לא תכוון לשם מצווה, מכל מקום השחיתה היא כשרה והבהימה, זאת אומרת, בשרה מותה. מכל מקום אם כיוון להיפוך לא מהני פילי פלון, הים של שלום אומר שאם תוך כדי השחיטה הוא התכוון שלא לצאת ידי חובה, זאת אומרת כוונה שלילית שלא לשם מצווה, אז לא יצא ידי חובת המצווה והשחיטה איננה כשרה. מקשר לך השולחן, מה ישנו מתפילת נידה? בתפילת נידה מהני נמי ולא כוונה, היא לא צריכה להתכוון בתפילה הזאת לשם טהרת המקווה. ואפילו בזרקו לנהר הדינו בתור יורדי סימן ראש סמכבו בלחס נידו, שמישהו זרק את הנידה הזאת לתוך נהר, לתוך מים, ואף תצועקת היא צועקת, ולשון חזל צובח לי, כן? אין לי רוצה ליטר, אני לא רוצה ליטר, אני שונא את הבעל שלי או משהו כזה, חס ושלום. והגמרא לומדת את זאת מתפילס עבדוס, הדין הוא שמי שרוצה לשחרר את העבד שלו אז הוא מעביר לו, הוא זורק אליו שטר שחרור, והעבד תובל במקווה לשם גירוס. אמנם עבד יש לו, עבד כנעני יש לו מקצת גירות, אבל הוא צריך להשלים את הגירוס. אז מהני אפילו בעל כורחו? אז אם הם זרקו אותו, את העבד לתוך המקווה בעל כורחו, אז התפילה מועילה וכן בנידה. אפילו מי צועקת חי וקיים, שי וקיים. אם כן גם בשחיטה כיוון דאין עניין של כוונה אין פה תנאי שהוא צריך להתכוון לשם מצו שחיטה אז אפילו בכוונה הפכית או שלילית יהי כושר כך מקשה אורך לאורך השוך אתה רוצה לתרץ את הקושה שלו?
אני יודעתי בדבירה של עבד, דבירה של נידה נעשה פעולה נעשה על ידי אדם אחר ובשחיטה זה אותו אדם אם היו מוצאים מקרה של דבילה ועבד שהוא בעצמו אומר כמו שהוא בעצמו לא מתכוון הוא יש מעורבות של עוד מישהו אפשר גם לתרץ כפו שהרב כל זמן מתרץ זה מעשה וזה
עוד מה תגיע למעשה ותוצאה אבל מה אתה אומר דוב
שאני אומר שאצבי עבד ובאישה עצם הפעולה נעשית על ידי אדם אחר שזורק את העבד
לא אבל האורך השוך כך מביא זאת כוכחה שאפילו עם העבד בוא נגיד שאין מישהו אחר אבל העבד אבל והוא מודיע לרבים בכל רם
זה כתוב פה כתוב
לא הוא מביא דוגמה הפוסקים מתייחסים למציאות כזאת שמישהו זרק את העבד למשל אבל העיקרון הוא שאפילו אם העבד התכוון שלא לצאת ידי חובה אין לו שום עניין להתגייר לא משנה אותו הדבר בנידה אפילו אם היא צועקת נפלתי בתוך המים אין לי שום כוונה להתאר במקווה אין לי שום כוונה למצווס נידה למצווס תפילה עדיין התפילה עלתה לה והיא תורה לעומת שחיטה לפי הים של שלמה שאם אדם צועק בכל רם אני רוצה שהשחיטה הזאת של חול לא תהיינה שחיטה לשם מצווה אז החידוש העצום של המשל אני לא אומר שכל הפוסקים קיבלו את החידוש הזה אבל לפי השיטה הזאת של ים של שלמה אז הוא לא יצא אין כאן שחיטה כשרה הכוונה השלילית עוקרת את השחיטה אבל אנחנו דיברנו דוב אני לא יודע אם היית שהדין של כוונה הוא דין במה? במייסה המצווה אתם זוכרים את זה? דיברנו על זה בעריכות גדולה שלמען דיום במצווה סויכס כוונה המעשה נקבע על ידי הכוונה ואפילו למען דיום במצווה אין סויכס כוונה שהמעשה נקבע כמייסה מצווה מאלוב והוא לא צריך לקבוע באופן אקטיבי באופן הוא מעשה אבל אם יש לו כוונה שלילית הוא מפקיע תורת המעשה אז אם כן טוב עכשיו אולי אפשר להמשיך מה ההבדל בין שחיטה מצד אחד לבין תפילה במקווה בתפילה במקווה מהו החשוב ביותר היותו במים זה כמו בתפילת היותו מותר בתפילת והתוצאה המציאות הזאת שהאישה הנידה הזאת היא במקווה זה גופה קובע את התארה אין פה דין של מייסה תבילה מה אכפת לי מייסה תבילה אישה שהייתה בתוך המים מבריאתה מלידתה גם כן המקווה התבילה מתארת אותה אז בשחיטה יש דין של מייסה שחיטה אז במייסה שחיטה לא צריך להתכוון לשם מצו שחיטה אבל אם יש לו כוונה שלילית לפי הדעה הזאת אז הוא שולל את התורה של תורס מייסה שחיטה ואין זה אין גם מייסה שחיטה אז השחיטה היא פסולה הראיה שאני צריך מייסה שחיטה הגמרא אומרת בבית קדמייר למשל אם הוא משאיר את הסכין פה והוא מסלק את המחסום שמונע את זרימת המים והמים יורדים אז זה מה שנקרא כוח כוחו והשחיטה היא פסולה כי בשחיטה יש דין של כוחו בדיוק דומה לנטילת ידיים שצריך כוחו וזאת השאלה שמי שנוטל ידיו על ידי ברז הוא פותח את הברז אני זוכר בצהל היו כמה מקרים שלא היה לנו כלי אז מה עשינו? עשינו ברז אבל זה בכלל לא פשוט ליטול ידיו על ידי ברז כי ברז זה רק בית קדמייה זה רק כוחו אבל זה לא מייסה נטילה אז בנוגע לשחיטה שיש דין של תנאי של מייסה נטילה של מייסה שחיטה אז אם יש לו כוונה שלילית זה מפקיע תורס המייסה מה שאין כן, בנוגע לנידה או בנוגע לתפילה באמת העובדה המציאותית של אדם בתוך המקווה, זה מה ש... נדמה לי שזה מה שהוא אומר. יש לחלק, תגבי שחיתה בינן מייסה שחיתה, ואם הוא מכוון שלא יהיה מייסה שחיתה, לחתיך ביעלמה, סובר ים של שלומד לא חושב מייסה שחיתה. אבל גם תפילס נידה, או תפילס עבדוס, לא צריכים שום מייסה. תפילה, אלא מציאוס יפה, שנמצא בתוך ארבע המסוד, מקשומת והכוונה להפך אינו יוכל לגרום ממציאות זו תכוונה הפחית יכול לשנות המייסה לא חושב מייסה שחיתה, מייסה חתיך ביעלמה, אבל בוודאי לא שייך שהכוונה הפחית יסלק מסביבו ארבע המסוד וממילא מהני אף בכוונה שלילית. יפה מאוד. טוב, אז בואו נסכם איזה סוגיות ראינו היום. ראינו את הדברי יחזקאל לגבי מלאכס כוסף, והדברי יחזקאל טוען שזה דוגמה ובניין אב לכל המלאכות. ראינו שיש בגליטל כדאי לראות את זה בפנים, וגם הדברי יחזקאל בפנים, במלאכס בורר אולי מחלוקת בין הבבלי והיושל ממלאכס הוצא. יש הווה מינה של מפנח צפונוס, ויש מסקנה של מפנח צפונוס, או סתירה במפנח צפונוס. לגבי מצווה של תפילין, וכן לגבי מצווה של תורה, ראינו לפי רב סלוויצ'יק שיש גם מייסה מצווה, הנוכה או לימוד, ויש גם תוצאה כשאדם מוכתר והוא מתקדש על ידי מייסה מצווה. בנוגע לתפילס נידה לעומת שחיתה, ראינו שיש מציאות לעומת מייסה. ומה שנשאר לנו ברחיצה זה לבדוק מה הדין, מה ששאלת אותי לפני כן, מה הדין של רחיצה ביום הכיפורים, כי כיוון שיש מצווה של עינוי, אז מסתבר לומר, אני לא יכול להיות בטוח, שאפילו מקצת מים יהיה אסור, משום שיש כאן מייסה שפוגע ומעקב את העינוי, אינני יודע, זה צריך לעיין. על כל פנים יש לכם שני רממים, להשוות הרמם הלכות אבל פרק ה' הלכה בייס, עם הרמם הלכות שבת פרק ה' ב', אני לא זוכר איזה הלכה שם, לגבי רחיצה. ואם מישהו יכול לצלם את הדבר הזה לשיעור של מחר, זה ספר שרציתי שתכירו אותו, שנקרא קונטרס השיעור. אתם מכירים את הספר הזה של רב גוסמן? רב ישראל גוסמן, אני הכרתי אותו, היה אישי מאוד מיוחדת. הוא היה ראש שיבה של נצח ישראל, היום הפכו את הבניין הזה למשהו מפואר ביותר. כן, וואו, מה שעשו שם, השקיעו שם מיליון ממש. הייתי שם פעמיים לברית, שתי בריתות. אז זה רב ישראל גוסמן, היה ראש שיבה וחסד עליון, משהו בעומק. עם כגודל, ויש לו מאמר פה שנקרא בנפילה ניכלי דניקנה. מי שלומד דף יומי במסכת בבא מציעא, אז הוא יזכור את הסוגיה בדף י' עמוד א', וזה למחר. בסדר, אבל כדאי לראות את זה כבר היום, אם אפשר. בסדר? אוקיי, רבי ישראל.